7 בגלי צהל, תחילה הכותרות.
לוחמי צהל חיסלו מחבל שביצע פיגועי ירי בימים האחרונים באזור שכם, כאן דורון קדוש. במערב מוצלח ירו הלוחמים לעבר חמושים פלסטינים שהגיעו ברכב ובאופנוע לאזור שכם וככל הנראה תכננו לבצע פיגוע נוסף. מחבל אחד חוסל והיתר נפצעו. במערכת הביטחון כולה נערכים לקראת החגים בכוננות גבוהה ובכוחות מתוגברים.
גבר בן 59 נרצח אמש בדימונה, מהנגב, כאן רמי שני. הדוקר נעצר לחקירה זמן קצר לאחר האירוע, מדובר בתושב העיר בן 49, הוא נלקח לחקירה ויובא היום לדיון בערכת מעצרו בבית משפט השלום בבאר שבע.
נבחרת ישראל בכדורגל הפילה לדרג א' בליגת האומות, כאן בר פלג. החבורה בכחול לבן גברה אמש באצטדיון בלומפילד 2-1 דרמטי על נבחרת אלבניה. טייב אריבו כבש את שער הניצחון בדקה 92 בתוספת הזמן וקבע את תוצאת המשחק. ישראל תוכל לעשות היסטוריה ולהפיל הראשונה לאליפות אירופה כאשר הניצחון אמש הבטיח לה את העלייה לצמד משחקי ההכרעה על ההפלה לטורניר היוקרתי.
הטמפרטורות היום תהיינה גבוהות מהממוצע, עם התחזית לחג כאן מאיה שוקן. בימים הקרובים יהיה מעט חם מהרגיל, כשביום רביעי תחול ירידה בטמפרטורות. במהלך החג יהיה נאה ובהיר בדרך כלל.
בוקר טוב ישראל, עם נורית קנטי.
בוקר טוב לכם, 7:00 שתי דקות בגלי צהל, אנחנו במהדורת ערב החג בבוקר טוב ישראל, כפתת באלול, ערב ראש השנה החדשה תשפ"ג, ואנחנו עוד נגיע לענייני החג, אבל אנחנו מתחילים בכוננות הביטחונית מחשש לפיגועים בסי, בכוננות היא בסי, צהל והמשטרה תגברו כוחות בערי ישראל ובגדה, ובמהלך הלילה, מערב מוצלח של כוח צהל נגד מספר חמושים פלסטינים שהגיעו ברכב ובאופנוע לאזור שכם, ועל פי החשד התכוונו לבצע ירי באזור. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש איתנו, שלום.
בוקר טוב נורית, אחרי שורה של פיגועי ירי רק בשבוע האחרון, הלילה אחד נוסף כמעט יצא לפועל אבל סוכל על ידי לוחמי צהל. כוח מסיירת גולני ביצע מערב יזום ומוצלח ובו הוא חיסל מחבל שהגיע חמוש ורחוב על אופנוע לשכונת השומרונים בשכם. הכוח ירה גם על רכב של חמושים נוספים ופצע אותם, אבל הם הצליחו להימלט לעיר שכם. מדובר נורית בחוליה שהיא חלק מהתארגנות חמושה בשם ארין אל אסואד גובה הריות, שעומדת מאחורי מספר פיגועי ירי בתקופה האחרונה, למשל שניים שבוצעו רק השבוע על היישוב הר ברכה. והאירוע הזה נורית מצטרף לכוננות החריגה לקראת חגי תשרי בכל מערכת הביטחון. משטרת ישראל העלתה את הכוננות שלה בכל רחבי הארץ לרמה הגבוהה ביותר, וגם צהל נערך בעיקר באוגדת יהודה ושומרון. שלושה גדודים נוספים מתגברים כעת את הגזרה, וסך הכל מספר הגדודים באיוש מגיע למספר חריג ביותר של 26. רק בחודש האחרון היינו עדים ליותר מ-20 פיגועים וניסיונות פיגוע, 10 מהם בשבוע האחרון. אתמול למשל בשומרון ליד חוות גלעד, מחבל פלסטיני שהעיץ עם רכבו לעבר ניידת משטרה, פצע קל שוטר, ולוחם גבעתי שהיה שם ירה במחבל וחיסל אותו. בנוסף נורית, עוד מהלך שהוחלט במערכת הביטחון במסגרת ההיערכות לחגים, והוא הסגר הכללי שהוטל החל מהיום בשעות אחר הצהריים על יהודה, שומרון ועל המעברים ברצועת עזה. הסגר הזה יימשך עד מוצאי החג וישוב ויוטל גם ביום כיפור ובחגי סוכות.
תודה דורון. אנחנו עכשיו עם אלוף במילואים תמיר היימן, לשעבר ראש אמ"ן ומי שהיום מנהל את המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
דיווח דורון שאותם מחבלים שצהל סיכל הם חלק מהתארגנות חדשה בשם גובה הריות, ועד עכשיו שמענו שאנחנו מדברים כל הזמן על פיגועי בודדים. העובדה שבכלל צהל מזהה התארגנויות חדשות של חוליות וכולי, זאת התפתחות?
התפתחות טבעית של קבוצות צעירים שמתלכדים לכדי התארגנויות מקומיות ומתחילות את דרכן בעולם הטרור, נאמר זאת כך. זאת האבולוציה הטבעית של כל ארגוני הטרור שמתחילים מדברים מאוד מאוד מקומיים כזאבים בודדים, ואחר כך נפגשים, מה שנקרא, נפגשים על הברזלים, ומשם נותנים לעצמם שם ומתחילים, וככל שהם מצליחים בפיגועים הם צוברים תאוצה וצוברים מעמד ומפכים להיות איזושהי אגדה מקומית של השכונה, ואז הופכים להיות של שתי השכונות הקרובות, וכך זה גדל וגדל. החוכמה, וזה מאז האינטיפאדה השנייה, זה לעצור את זה בשלב ההתארגנות הקטנה יותר, לפני שזה תופש תאוצה לכדי כמעט סמי ארגון טרור, נקרא לזה כך. התופעה מוכרת וישנה, האירוע המקומי הזה זה אירוע שהוא תולדה שלה.
הבנתי. עכשיו תגיד, אנחנו מדברים בעיקר סביב עימותים מול הרצועה, אז מדברים על הרצון של חמאס להפוך למין מגן הפלסטיני, מגן ירושלים, וכמובן לפעול ולחדור כמה שהוא יכול אל תוך הגדה. עד כמה חמאס פעיל עכשיו בהסלמה הזו?
חמאס פעיל עכשיו, חמאס פעיל בעבר, חמאס פעיל כל הזמן. לא השתנה דבר בעניין המוטיבציה של חמאס לייצר איזושהי התקוממות, איזושהי חידוש מסוים של ההתנגדות באופן פעיל יותר. חמאס הוא ארגון התנגדות פעיל, שבניגוד לארגונים כמו הפתח, שמדברים עליו לאחרונה, הוא כזה שמטרתו היא ברורה. ולפיכך הוא מנסה לעשות ככל שהוא יכול. המטרה שלו בשלב הזה זה לשמר את השקט בתוך הרצועה, או מסביב לרצועה, כדי לשמר את כל מה שהוא מקבל כתוצאה מכך. אבל זה לא מפריע לו להמשיך ולנסות להכווין חוליות מנגד, כלומר ביהודה ושומרון. התופעה היא לא, היא ישנה, היא מוכרת, לפעמים יוצרת איזשהו תסכול מסוים, ואסור להיכנס לתוך התסכול הזה, וצריך להמשיך ולעבוד מול כל החוליות האלה. הכוונה כזאת אינה רק מעזה, בעבר היו הכוונות שנועלו מלבנון על ידי חמאס, וכאלה שנועלו אפילו מאזורים מפרציים שבהם חמאס הייתה. הנטייה שיש לפעמים, בואו ננסה לטפל במי שמכווין, היא נטייה מורכבת שאין לה סוף, ולעולם לא יכול באמת לטפל בכל ההכוונות ברחבי העולם או ברצועת עזה, וצריך להמשיך ולטפל בחוליות עצמן כפי שעושה צהל ערב ערב.
עכשיו, האם ניתן עדיין להנמיך את גובה להבות עד כדי ממש להפסיק את ההסלמה הזו?
זו שאלה מצוינת, כי עכשיו צריך לשאול את עצמנו מה יש לנו כאן. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה משהו עונתי שקרה כתוצאה מהתגברות הפעילות של צהל והתגברות הפגיעה באנשים, ולפעמים החדירה חוזרת ונשנית, יוצרת מומנטום משלה של התארגנויות מקומיות שנולדו כתוצאה מהירי על כוחות צהל.
רגע, אתה אומר שבעצם פעילות צהל בגדה יכול להיות שהיא זו שמעוררת את התסיסה הזו?
כמובן שלא מן היסוד. היסוד הוא התארגנות טרור שנועדה לפגוע באזרחים ישראלים, ולפיכך צהל פועל. חולשת המנגנונים וכוחות הביטחון הפלסטינים מעצים את צהל לפעול ביתר סט. ועכשיו, התגובת הנגד לפעולת היתר סט הזאת יכולה ליצור מעגל קסמים שכזה.
שאלה, איך אפשר לצאת ממנו?
אז רק אני אשלים, השאלה אם זה כל מה שאנחנו יש, אם זה מה שיש, אין בעיה, יוצאים מזה. צהל הוא יותר טוב מכל מה שיש שם בסביבה, והמודיעין הוא מצוין, מדי פעם הוא צריך לעשות הפוגות מסוימות, יזומות, עוצרים לכמה דברים, לכמה יום, יומיים, כמה ימים, נותנים לדברים להירגע, עולה מודיעין טיפה יותר איכותי, ואז פועלים בצורה יותר מדויקת, דוחפים, אבל בצורה מאוד מאוד עדינה, את כוחות הביטחון הפלסטינים לממש את האחריות שלהם, והם יעשו זאת בצורה אפקטיבית למול חמאס. למול חמאס יש לפתח ולרשות הפלסטינית אינטרס לפעול בצורה אגרסיבית וטובה. למול חוליות אחרות צריך אנחנו נפעול או שהם יפעלו, וכוחות הביטחון הפלסטינים יודעים שככל שהם פועלים בצורה יותר אפקטיבית, צהל נמנע מלפעול כי העבודה נעשית, וזה מה שחשוב לנו. אז זה, מהנושא הזה אני לא מוטרד. השאלה הגדולה, האם יש כאן משהו גדול יותר? האם יש לנו כאן פרומו, או בקרוב, או הצצה אל העתיד, אל היום שאחרי הבאס.
למי יש תשובות לשאלה הזאת? כלומר, האם אתה מעריך שנגיד אגף המודיעין בצבא יודע, בצהל יודע להגיד האם מדובר עכשיו כבר בתחילתה של תסיסה לקראת חילופי דורות?
זה הרבה יותר מורכב מסוד שאתה צריך לגלות. זה עניין שמורכב מהרבה מאוד וקטורים שמתחברים. יש גם מגמות עומק בתינה ובחוסר אמון בהנהגה הפלסטינית, וכבר תחילת קרבות ירושה ביהודה ושומרון וצבירת נשק ואיזושהי לגיטימציה מקומית סביב מועמדים פוטנציאליים אחרים לרשת את אבו מאזן, וגם החולשה של המנגנונים, וגם מה שקראנו, הקבוצה הזאת, גובה הריות או איך שלא קוראים להם, אותם קבוצות מקומיות של אנשים אלינים וצעירים שמתאגדים להם יחדיו, וכל הדברים האלה יכולים להשתלב יחדיו לאיזושהי שערה מושלמת שהיא יכולה ליצור לנו את הדברים.
אבל כך או כך, אתה אומר, אנחנו לא יודעים אם זה מה שיש כאן עכשיו, אבל הרי כל התיאור שלך של הסיטואציה הזאת, גם אם זה לא מה שהתפרץ עכשיו, אז זה שם. זאת אומרת, גם אם עכשיו צהל יצליח להוריד את גובה להבות ונחזור לאיזושהי רגיעה, הרי זה מחכה מעבר לפינה.
זו בדיוק הנקודה. אנחנו צריכים לצאת מתוך הנחה שיש לנו כאן הזדמנות לראות את הצצה אל העתיד. כי אם זה עניין מקומי, עונתי, טקטי, אנחנו נפתור את זה, זה גל, יש הרבה גלים, ויהיו גלים בעתיד, ואת כל הגלים האלה אנחנו נטפל בהם. אבל אם אנחנו רואים פה משהו בהתערבות עמוקה יותר, צריך לפעול כבר עכשיו כדי לנטרל אותו. כלומר, לא להמתין ואחרי ובדיעבד להגיד, זה בעצם התחיל בראש השנה, אלא להתחיל ולפעול עכשיו מול כל מה שאמרנו, מול הצעירים ומול כוחות הביטחון ומול ההנהגה של הרשות הפלסטינית, וכבר כרגע לנטרל את המתחים, ובוודאי לא להוסיף טריגרים מלכדים של המערכת הפלסטינית כמו הר הבית. ואנחנו לקראת ימים רגישים בנושא הזה, ואז כל מה שיש נדרש לתוך ההתאבות שכבר אמרתי שהיא קצת מסובכת, אבל היא מתלכדת לכדי איזה שערה, כל מה שנדרש עכשיו זה נפץ דתי אזורי כדי שבאמת להבהיר את זה, ולכן צריך למנוע את העניינים האלה של הר הבית מלהתפרץ ולטפל בכל אחד ואחד מהווקטורים בשיטה שלו. מי בדרג המדיני צריך לפעול בדרג המדיני אל מול הרשות הפלסטינית, ומי בדרג הטקטי אל מול סיכול החוליות האלה בתיאור עם כוחות הביטחון הפלסטינית.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך לסיום. אנחנו לפני כשבוע קיבלנו התראת של המטה ללוחמה בטרור, התראה מפני פיגועים איראנים ברחבי אירופה. דיברנו על זה קצת, והתראה הזאת פשוט נעלמה. כלומר, היא לא הוזכרה שוב, אתה יודע, בכל זאת אנשים עכשיו צובעים על היציאות מישראל, הרבה מהם לאירופה, בגלל שראש השנה הוא ממש כאן. אז זה, העובדה שזה לא הודגש שוב, מה זה אומר שהתראה ירדה, שיש פחות סכנה, או שזהו, הזהרנו וזהו.
זה אומר שזה לא ממוקד, ומדובר ברצון ככל הנראה כללי ומוטיבציה לפגוע בישראלים בכל הרחבי, לפי, אני לא רוצה לחזור על ההתראה כדי לא לדייק בפרטים, וזה תופעה שאנחנו צפינו שהיא תתרחש, כלומר מתסכול בהיעדר פגיעה ביעד איכותי, מבחינתם איכותי, אז מורידים את סף האיכות הנדרש להישג, ואז רוצים ללכת רחב יותר. וזה יכול לפגוע ביותר אזרחים, לא בבחירים ולא באנשים שמוכרים. אבל כשאתה הולך כזה רחב, אז זה מאוד מאוד קשה להגיע, מבחינתם, כן. קשה להגיע להישג. לפיכך, זה רחב יותר, אבל פחות ממוקד ופחות מסוכן. ומה שמומלץ זה לא לשנות שום דבר משגרת החיים, אבל לנהוג בביטחון. אין צורך להפגין את ישראל, אתנו בצורה מופגנת בכל מקום שבאתר, צריך לנהוג בצורה אחראית, לפקוח עיניים, אבל בהחלט לצאת ולטייל ולעשות כל מה שנדרש.
ולחזור בשלום, אלוף במילואים, תמיר היימן, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי, מי שהיה בעבר ראש אמ"ן, תודה רבה.
בבקשה.
שנה טובה. גל המחאות באיראן נמשך, מותה של הצעירה מחסה אמיני בחקירה לאחר שעטתה את החיג'אב בצורה מרושלת, כך על פי השלטונות, הוליד מחאות ביותר מ-40 ערים ברפובליקה, ועשרות מפגינים נהרגו. הרשויות חסמו את רשתות התקשורת בניסיון להנמיך את גובה הלהבות. כתב חדשות החוץ, מתן לוי איתנו, שלום.
שלום נורית. מחאת החיג'אב באיראן הולכת ומתרחבת, ואיתה גם מספר הקורבנות שהיא גובה. על פי הרשויות באיראן, לפחות 35 בני אדם נהרגו בעימותים עם כוחות הביטחון, ואילו ארגוני זכויות האדם במדינה טוענים כי ישנם לפחות 50 הרוגים. גם הלילה התקיימו מחאות בשורה של ערים, בהן הבירה טהרן, כשבתיעודים המעטים שכן מצליחים להגיע לרשת, נשים נראות מסירות את כיסוי הראש של ראשן, וחלקן אף שורפות אותו. בחלק מהסרטונים נראים כוחות הביטחון מבצעים ירי חי לעבר המפגינים. המפגינים. הרשויות באיראן טוענות כי רבים מהקורבנות לא נהרגו בידי כוחותיה, מה שכמובן מזכיר את התגובה על מותה של אמיני בת ה-22 בתא המעצר, שלפי השלטונות חוותה התקף לב בתא. מספר העצורים ממשיך לטפס גם הוא ומסתכם כעת בכ-3,000 בני אדם לפחות. מזכ"ל האום גוטרש הצהיר כי על המשטר האיראני לכבד את הזכות להפגין, והפציר בנשיא ראיסי שלא להשתמש בכוח מופרז נגד המוחים. בינתיים ההגבלות הנוגשות על האינטרנט ברפובליקה לא הוסרו, מה שמקשה על קבלת תמונת מצב ברורה מהמחאות האלימות והרחבות ביותר שאיראן ידעה מאז 2019.
תודה מתן, ואנחנו עכשיו עם הדוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, ראשת מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
בוקר אור.
יותר מפעם אחת כבר היו התלקחויות עממיות כאלה באיראן נגיד בשני העשורים האחרונים, ובמערב עצרו את נשימתם וחשבו הנה הפלת המשטר קרובה. זה לא ככה, נכון?
נכון, אנחנו רואים את חוסר סביעות הרצון פעם אחר פעם מתפרץ, בכל פעם זה נראה שזה מפלס האלימות עולה, ומנגד היות ואיראן למודת מהפכות ואירועים מהסוג הזה לאורך 150 השנים האחרונות, אז קיימת ציפייה, במיוחד למי שמסתכל מהצד, לראות מה ילד מפץ הנוכחי, כמו גם ההתלקחויות הקודמות יותר, וכמו שצוין, לפחות לפי הדיווחים ומה שכן יוצא מאיראן, למרות שייתכן מאוד שאנחנו לעולם לא נדע את המימדים האמיתיים של מה שקורה שם, אנחנו יכולים לראות שמפלס האלימות בכל פעם שיש התפרצות כזאת עולה, והאימותים מבחינת העצימות שלהם גם כן...
כלומר, הנכונות של המפגינות והמפגינים גם להסתכן? כשאת אומרת מפלס האלימות, את מדברת גם על זה?
כן, בהחלט. גם מבחינת מי שיוצא לרחובות וגם מבחינת התגובות. צוין בדיווח לגבי שריפה של רעלות, יש גם תופעות נוספות, כמו למשל גילוח ראש. נשים פשוט גוזזות את השיער שלהם ומנופפות בו. זאת אומרת, כאן האופי של המחאה משתנה. ב-2009, שזו כנראה הייתה ההתפרצות של המחאה וההפגנות הגדולה ביותר שאנחנו יודעים ב-20 השנים האחרונות, למרות שהיו גם מחאות נוספות מאז, זה היה מאוד ממוקד סביב המחאה נגד הבחירה הנוספת, תוצאות הבחירות לנשיאות. כאן אנחנו רואים שזה למעשה מעשה עוולה נגד בחורה שנעצרה בשל, כמו שצוין, קוד לבוש שנטען נגדה, שנעטה בצורה מרושלת, ואחרי 3 ימים שהיא נעצרה על ידי משמרות הצניעות, היא נכנסה לתרדמת ומצאה את מותה. המשטר מנסה להתחמק, מנסה לטעון שהיא הייתה חולה, שמצבה הבריאותי היה לקוי מראש, ושהיא לא ספגה שום אלימות מצד הרשויות, אבל זה ממש לא משנה בשלב הזה, משום שזה כמו גפרור שהצית את הלהבה. וכמו שלא ניתן לחזות מהפכות, אז גם לא ניתן לצפות, כפי שאנחנו יכולים לראות, מעשה עוולה שיכול להצית את התגובה.
כן. דיווח הכתב שלנו שהרשתות התקשורת נחסמו. אנחנו זוכרים שבאותה מהפכה אותן מהומות, הפגנות ב-2009, כן הייתה תקשורת בין המפגינים בעזרת הטוויטר. את יודעת להגיד לנו באיזה אופנים הם מתקשרים ביניהם? ואיך את בכלל מקבלת את מה שאת מקבלת משם?
אז מה שאנחנו יודעים, ויש מעקב כמעט כל העת, בכל פעם שיש מאומות או איזשהו איום בנושא רגיש, לקראת בחירות למשל, אז יש האטה של קצב האינטרנט באיראן. לפי מה שאנחנו עוקבים ביממות האחרונות, אז יש הגבלה לסירוגין, זאת אומרת מעטים ומעצים את זה בצורה ממודרת, אבל אין עצירה מוחלטת של הרשת, וגם יש כל מיני, בוא נאמר, ערוצים שבאמצעותם אפשר להעביר מידע מאזורים שונים, זה גם לא נעשה לכל רחבי המדינה מבחינת האתר של קצב האינטרנט, מה גם שבשביל התפקוד של המדינה, אנחנו מדברים על מדינה גדולה עם 80 מיליון תושבים, לא ניתן לעצור אפילו מבחינה כלכלית באופן מוחלט את זרימת האינטרנט.
מאיפה את מקבלת את המידע? את נמצאת בתקשורת עם אנשים? את עוקבת אחר צייצנים נבחרים?
אני לא רוצה לעשות פרסום לאיזושהי אפליקציה כזו או אחרת, אבל בוא נאמר שקיימות מספיק דרכים מוצפנות ואחרות שבאמצעותן אפשר לקבל מידע, וכרגע הטוויטר גואש, גם מבחינת סרטונים שיוצאים, גם טלגרם, שבאמצעותם מעבירים מידע. כמובן שאחד הדברים שכל הזמן צריך לעשות זה לעשות הצלבות, כי ישנם כל מיני גופים וארגוני אופוזיציה שיש להם אינטרסים גם לפעמים להפיץ סרטונים שהם לא רלוונטיים לעת הזו, ואז צריך לדעת באמת להבחין בין מהו משהו שהוא חם, כלומר מידע שהוא כרגע יוצא מהשטח, לבין דברים שאולי הם קצת יותר ישנים.
אוקיי, זה תמיד נכון. הדוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, ראש המרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה ושנה טובה.
שנה טובה.
ממשיכים לרוסיה עכשיו, בינתיים מחאות גם שם נגד גיוס ההמונים למלחמה ומאות עצורים במחוזות שהרוסים כבשו באוקראינה. נערך משאל עם בנוגע להחלת השלטון הרוסי על המקומיים. כתב חדשות החוץ מתן לוי חוזר אלינו עם הפרטים. שוב שלום מתן.
שלום נורית, משאל עם נשמע אולי כמו צעד דמוקרטי, אבל על פי הדיווחים שמגיעים ממחוזות לוהנסק ודונייצק באוקראינה, שם מתבקשים האזרחים להחליט האם להסתפח לרוסיה או לא, נראה כי לא מדובר בהליך דמוקרטי למדי. בימים אלו מתבצעת ההצבעה במחוזות הבדלנים על הצטרפות לרוסיה, וכן בשטחים שכבש צבא רוסיה בערים זפוריז'יה וחרסון, שם מתבקשים התושבים להכריע האם הם בעד היפרדות מאוקראינה וקבלת אזרחות רוסית. באוקראינה ובמערב הגדירו את משאל העם הזה לא חוקי, וגם נשיא ארצות הברית ביידן בנאומו באום טען כי מדובר במשאל מדומה ובעוד ניסיון למחוק את אוקראינה מהמפה. מושל מחוז לוהנסק פרסם כי כוחות רוסים חמושים כופים על תושבים להצביע ואף אוסרים עליהם לעזוב את האזור. ההצבעה הזאת הסתיים ביום שלישי, וכנראה שהתוצאות כבר ידועות מראש.
הפצע הפתוח של פרשת חטיפת ילדי תימן עדיין פתוח בחברה הישראלית. במסגרת הניסיון לברר מעלה בגורל חלק מהילדים שבני המשפחות שלהם חושדים שנחטפו, בחודשים האחרונים נפתחו כמה קברים ומתוכם נלקחו דגימות גנטיות. אמש פרסם משרד הבריאות תוצאה ראשונה של בדיקה כזו, שמצביעה להתאמה בין השרידים שבקבר לבין בני המשפחה. כתבתנו לענייני בריאות תלור מאירסון איתנו בעניין, שלום.
בוקר טוב נורית, כן, משרד הבריאות עדכן אמש שנמצאה התאמה מלאה בין השרידים שהוצאו מקברו של התינוק יוסף מלמד, זיכרונו לברכה, לבני משפחתו, אמו ואחותו הגדולה. זה בעצם אומר שמלמד הוא זה שקבור בקבר, למרות חשדות שהתעוררו אצל משפחתו במהלך השנים. מלמד נפטר בבית חולים כשאמו לא הייתה לצידו ונקבר ללא ידיעתה. לאורך כל השנים האם טענה כי הוא עדיין חי, והיא אפילו קיבלה צו גיוס שרשום על שמו. אבל אמש התוצאות שהתקבלו ענו על השאלה הזו. עורכת הדין וחברת הכנסת לשעבר נורית קורן מלווה את המשפחה. היא אומרת שעל אף התוצאות יש שאלות רבות שטרם נענו.
זה מאוד מרגש, אבל יש שאלות רבות לשאול. הוא נפטר ב-18 לדצמבר, והוא נקבר רק ב-22 לדצמבר. איפה הוא היה עד אז? אנחנו לא יודעים, זה נעלם גדול, וגם אלה תשובות שמשרד הבריאות צריך לתת לנו. וגם המדינה צריכה לתת את התשובות הללו, גם אחרי 70 שנה.
פתיחת הקבר היא חלק ממהלך רחב יותר של חקירת הפרשה. זהו הקבר הראשון שמתקבלות לגביו תוצאות, קבר נוסף של הצעירה חמה מקרבה כבר נפתח גם הוא, ובעתיד צפויים להיפתח כ10 קברים נוספים, במטרה להגיע לחקר האמת ולתת תשובות למשפחות הכואבות. בקרוב, כנראה אחרי ראש השנה, יערכו בני משפחתו של מלמד לוויה ויקברו מחדש את השרידים שהוצאו מן הקבר.
המפגינים נגד נתניהו חזרו בשבועות האחרונים אל הגשרים והצמתים, ובשבועות האחרונים חוו כמה תקריות אלימות נגדם. אתמול תקף פעיל ליכוד מפגין במחלף חמד ליד ירושלים, בליכוד הודיעו שיושעה מהקמפיין. כתבתנו הדס שטייף איתנו, שלום.
בוקר טוב נורית. בשבועות האחרונים שוב נראים מפגינים נגד נתניהו על הגשרים. הסיסמה חוזרים לגשרים, מצילים את הדמוקרטיה. כשמדי מוצאי שבת מגיעים תומכי ליכוד ותוקפים את המפגינים. הם מותקפים באבנים ובמקלות ואפילו במהלומות אגרוף. לפני כמה שבועות פנו המפגינים למפכ"ל וביקשו שיתוגברו הכוחות צבעם. כך קרה שוב אמש, הפעם בגשר חמד. איל הליכוד רמי בן יהודה תקף באגרוף את אחד המפגינים, קצין צהל בכיר לשעבר, כילל ואיים עליו. הוזמנה המשטרה ובן יהודה הורחק מהמקום. על פי המפגינים, בן יהודה מועסק בקמפיין הליכוד. כך נשמעו רגעי התקיפה.
אתה תקפת גיבור ישראל!
אל תיגע בו, אל תיגע בו!
פתאום ההפגנה מהר מותקף להגיש תלונה במשטרה. מפגיני חוזרים לגשרים הודיעו כי מכונת ההסתה נגדם, התקיפות לא ירתיעו אותם והם יחזרו שוב ושוב לגשרים כדי לבדל לטענתם שהנאשם בפלילים לא יחזור לשלטון. החשש הכבד הוא שככל שמועד הבחירות יתקרב, רמת האלימות צפויה לעלות.
עכשיו אנחנו עם אלוף משנה במילואים רמי מתן, מי שהותקף אתמול במחלף חמד. שלום לך.
בוקר טוב, בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר, חזרתי מהמיון לפני שעתיים בערך, בדקו את כל מה שנפגע, ראש, אוזניים, יד והכל. אין נזקים לשמחתי, אבל כואב פה, כואב שם, קצת סחרחורות, אבל כללית בסדר.
אבל לסיים מוצאי שבת של הפגנה בלילה שלם במיון, זה לא נשמע כמו איזה חוויה מדהימה.
בהחלט לא, אבל זה החלק הפחות חשוב. החלק היותר חשוב, שיש פה קבוצה, שמונחת על ידי נאשם בפלילים בשם בנימין נתניהו, שמפליעה את מכותיה במפגינים שעומדים לפי החוק, עובדים לפי החוק, והם עושים ככל העולה הרוחה.
אתה חושב שהאנשים שתקפו אותך וגם בפעמים הקודמות תקפו מפגינים אחרים, הם נשלחו בידי הליכוד?
מפגינים אחרים, תקיפות אחרות אני לא יודע. התקיפה הזאת היא ברור לחלוטין. עובדה שהליכוד הוציא הודעה אתמול שמסירים, הם משאים את רמי בן יהודה. הם קשרו את עצמם לרבי בן יהודה.
לא, אבל אתה יודע שהוא מועסק בקמפיין. אתם גם בעצמכם אמרתם את זה. זה שם המפגין, ציינת את שם המפגין, התוקף זה רמי בן יהודה. אתה יודע שהוא מועסק בקמפיין והם ישעו אותו. זאת אומרת שהם לא שלחו אותו.
לא, הם יודעים שהוא שלח להם. עכשיו, איך אני יודע שהם שלחו אותו? כי כבר מאז בלפור הם שולחים אותו לעשות את הפרובוקציות האלה. פעם ראשונה שהוא כנראה, לא יודע, יצא מקלה ונתן מכות. עכשיו, זה ברור שזה רוח המפקש לאנשם נתניהו. זה לא חדש לנו. אנחנו מכירים את התופעה הזאת שלו ושל חבריו. והוא האלים ביותר, והוא עושה את דבר אדונו. ברור. לא שהנאשם אמר לו, תרביץ לרמי מתן. לא. אבל הנאשם רוח המפקד מחלחלת כלפי מטה. ואנשים למטה...
לא יכול להיות שאנשים למטה פשוט רוצים להוציא את האמוציות שלהם לבד, מבלי שישלחו אותם?
לא, לא סביר. הוא גם מקבל משכורת מהם. לא סביר
לחלוטין. בשביל לעשות קמפיין, לא בשביל להרביץ.
לא, בשביל להרביץ. גם בבלפור זה, אם הוא רוצה להוציא את האמוציות שלו, שילך למכון כושר והרביץ לשק אגרוף.
טוב, זאת הבעיה של אלימות בחברה. עכשיו תראה, הוא פרסם אתמול אותו תוקף, רמי בן יהודה, סרטון שהוא עצמו צילם, שבו הוא מאשים אתכם המפגינים שהיו שם במחלף, בגשר, שדחפתם אותו ושברתם מקל על ראשו. זה לא רואים את זה בסרטון, אבל שומעים אותו מאשים אתכם במעשה הזה.
א', שקר וכזב, לא היה ולא נברא, הייתי שם בכל האירוע מתחילתו ועד סופו, שקר וכזב. רמי בן יהודה, ראיתי את הסרט שהוא פרסם בפייסבוק, ערך את הסרט. וכל ילד יודע לעשות את זה. רמי בן יהודה גם יכול להאשים אותי ברצח הלא זרוע, והכל מותר היום. לשקר, לעשות פייק ניוז, הכל מותר. רמי בן יהודה תקף אותנו, רמי בן יהודה הוא אדם אלים, בריון שכונתי אלים, שעובד בשביל הליכוד. מכיר אותו עוד מבלפור.
הגשת תלונה במשטרה?
אלוף במשטרה.
היית אתמול במשטרה לפני שהלכת למיון?
בתוך המיון, תוך כדי המיון, קפצתי למשטרה וחזרתי. הגשתי תלונה, יש לי אישור על התלונה, קיבלו אותה. ברור, מה, גם תקיפה וגם איומים. בסוף הסרטון הוא אומר, אנחנו נבוא בשבוע הבא עם מקלות, עם עלות, עם ברזלים ונתקוף אתכם. הוא אומר את זה בסרטון.
ואתה תחזור לשם בשבוע הבא?
ודאי, זו שאלה בכלל.
אבל אתה תארך אחרת? אתה מרגיש מאוים, אתה תארך אחרת, רמי מתן?
אני לא מאוים ואני לא כלום. אף אחד לא יאיים עליי ואף אחד לא יפחיד אותי, לא בן יהודה ולא ביבי ולא לא יודע מי, אף אחד, בחיים לא. אנחנו נבוא לשם בכמות פי עשר מה שלנו השבוע הזה, ונפגין בעוד 150 קשרים בכל הארץ, אף אחד לא יעצור אותנו, לא בן יהודה ולא אף אחד.
תראה, בכל...
אנחנו נפגין. כן.
בכל שבת יש איזשהו אירוע תקיפה בשבועות האחרונים. כן. אני זוכרת שגם לפני הבחירות האחרונות היו פה ושם אירועי תקיפה והשלחת כן. ביצים ואבנים וכל מיני דברים כאלה, אבל עושה רושם שהפעם התקיפות הן קצת יותר עם תעוזה. כלומר, אנשים ממש באים ומתעמתים עם המוחים על הגשרים. אתה מרגיש איזשהו שינוי או שאני טועה?
יש שינוי לרעה לצערי הרב, התקיפות הן יותר אגרסיביות ויותר בוטות, זה שוב יורד מלמעלה. הוא נלחם על חייו האיש הזה, הוא יודע שאם הוא לא יבחר הוא יהיה בבית הסוהר בסוף הדרך. אז הוא עושה הכל, ישרוף את המדינה כמו שאשתו אמרה, ישלח את שלוחיו להרביץ מכות, הוא יעשה הכל כדי למלא את מימת הדין. ואנחנו נעשה הכל על פי חוק כדי שהוא לא יבחר.
אלוף בשני במילואים רמי מתן, שהותקף אתמול במחלף חמד כשהפגין נגד נתניהו, תודה רבה ושמור על עצמך.
תודה רבה.
חשד לרצח חמש בדימונה. גבר בן 59 יצא מבית כנסת לבקש שקט מאדם שהתפרע ונדקר למוות. כתבנו בדרום רמי שני, החשוד נתפס בידי המשטרה. רמי, שלום.
בוקר טוב נורית. הגבר אליהו חזן בן 59 היה אמש בבית כנסת בדימונה. הוא יצא משם נוכח צעקות שעלו מבחוץ כדי להרגיע את הצועק ולבקש שקט, אבל הוא נקלע לעימות אלים עם האדם שהיה שם שהחזיק בידו חפץ חד, ובו הוא דקר את חזן מספר פעמים ואחר כך נמלט מהמקום. חזן נותר פצוע אנוש. צוות מגן דוד אדום שהוזעק אליו העביר אותו במהירות למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע תוך ביצוע פעולות החייאה. במקביל הגיעו לזירה חוקרי משטרה בראשות קצין החקירות של התחנה המקומית רב פקד יוגב פינסקר.
סמוך לשעה 19:00 התקבל דיווח על אדם דקור ברחוב יציאת אירופה מול בית הכנסת שבדימונה. כוחות הגיעו למקום, זיהו אדם כבן 59 דקור בביתנו. הוא טופל על ידי כוחות של מדה, פונה על ידי כוחות של מדה במצב קשה לבית החולים סורוקה. כאשר הגיע לבית החולים סורוקה, נקבע מותו. פרטי החשוד היו ידועים, בוצעו פעולות רחבות כדי לאתר את החשוד. החשוד הותר ונעצר.
החשוד במעשה שנעצר בן 49 יובא היום לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בבאר שבע. הוא נחקר בחשד לרצח. מותו של חזן נקבע במרכז הרפואי סורוקה.
בחסות אייס, המציעה מבצע לחג, 25% הנחה על מגוון המחלקות בסניפי אייס, בתוקף עד 25 בספטמבר. אייס.
בראש השנה, בראש השנה.
גלי צהל מאחלת לכם שנה טובה.
שנה טובה.
כאן הפרופסור סלמן זרקה, בזכות התמיכה של הקרן לידידות, יכולנו להציל חיים של חולים רבים.
הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בארץ, סייעה בשנה שחלפה לכ-2 מיליון בני אדם בתחומים רווחה, עלייה וקליטה, חירום וביטחון. הקרן חילצה אלפי יהודים מאזורי הלחימה באוקראינה, ומעניקה להם ולרבים אחרים סיוע ותמיכה. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
שלום, כניר ברוידמן, מנכ״ל בינה, הבית של היהדות הישראלית. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו את חגי תשרי. באתר בינה מחכות לכם להורדה ערכות פעילות מהנה לחגים, לבית ולמשפחה. הצטרפו אלינו להתכנסויות יום הכיפורים בבתי בינה בארץ ובהודו, למפגשים של לימוד והתבוננות אישית וקהילתית. פרטים והרשמה באתר בינה. חג שמח.
צעדת ירושלים חוזרת בענק. בואו לחגוג ולצבוע את העיר במסלולי בוקר מרהיבים, הפנינג חגיגי, מצעד צבעוני וססקוני, מופעים ופעילויות לילדים, וגם הפרויקט של רביבו. יום חמישי, י"ח בתשרי, 13 באוקטובר, חול המועד סוכות. להרשמה ופרטים נוספים, היכנסו לאתר עיריית ירושלים.
עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
7:34, אנחנו עם פרשננו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב נורית.
אז אחרי הנאום של לפיד באום, שבו החזיר לדיון ציבורי את פתרון שתי המדינות, מעל אותה בימה, השיב לו יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן.
נכון, ביום שישי בערב, ולפני שאנחנו נכנסים לתוכן, אם ראית את בטח תסכימי איתי, הוא צלול לגמרי, האיש הזה. אגב, כן. הדיבורים על היום שאחרי. נכון. קורא מהדף, אבל הוא מרים את הראש כל שניים, שלושה משפטים, ומוסיף בצורה ספונטנית משלו, שולט, מסודר.
זה אגב גם מענה לאלה שכל כמה, ליריביו, שכל כמה חודשים שולחים איזושהי שמועה כזו על כך שקרה לו משהו, שהיה לו שבת, שפה, ששם.
נכון, יריביו בתוך המחנה הפלסטיני, כן. כן, הוא בן 87 בעוד חודש וחצי. את לא מבחינה בזה. תראי, הוא עונה ללפיד, זה ממש בסוף הנאום שלו, נאום של 46 דקות, אז בדקה 41 הוא משיב לראש הממשלה, אנחנו גם מיד נשמע את זה, אבל הוא אומר גם את כל מה שהוא אומר בדרך כלל, וזה פחות נעים לאוזן הישראלית, שהם רוצים לחיות לצד ישראל, שהוא נגד אלימות, אבל גם מאשימים אותו שהוא מעודד טרור, אגב, השיח הפנימי בתוכם, הוא אומר להפך, אני נלחם בטרור, מתברר שיש לרשות הסכמים למאבק בטרור עם 85 מדינות בעולם, אבל, וזה קצת חדש הפעם, וגם בנאומים האחרונים שלו, את רואה סימנים הולכים וגוברים של אובדן תקווה בשלום. הוא אמר את זה מפורשות על ההתחלה. הוא אמר, התקווה שלנו לפתרון צודק קטנה היום, בגלל שאין פרטנר בירושלים. אחרי שאמרנו את כל זה, אולי כדאי שנשמע את הדברים שהוא, בהם הוא מתייחס לראש הממשלה לפיד, שקרא לפתרון שתי המדינות. הנה.
استمعتوا بالامس الى ما قاله الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لبيد وغيرهما من قادة العالم حول الموقف المؤيد لحل الدولتين بسطت والله الحمد لله وهذا أمر بلا شك إيجابي
אני שמעתי אתמול מה שאמר נשיא ארצות הברית ביידן ומה שאמר ראש ממשלת ישראל יאיר לפיד וגם עוד כמה מנהיגים אירופאים שתמכו בפתרון שתי המדינות. אני שבע רצון, מבסוט, הוא אומר, השבח לאל, אין ספק, מדובר פה בדבר חיובי, ואז הוא ממשיך ואומר את המילים האלה.
إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف شبعنا كلام وشبعنا قرارات إن الاختبار الحقيقي لجدية ومصداقية هذا الموقف هو جلوس الحكومة الإسرائيلية إلى طاولة المفاوضات فورا بكرة تعال
סבנו מילים והחלטות, הוא אומר, לכן המבחן האמיתי לרצינות העמדה הזו ואמינותה הוא בואה של ממשלת ישראל לשולחן השיחות, מיד קדימה, בואו מחר, ככה הוא אומר.
טוב, הוא יודע שאנחנו בתקופת בחירות, לא?
כן, בהחלט, יש להם עמדה קבועה בתקופת בחירות, כמובן זה קורה הרבה מאוד בשנים האחרונות, הם אומרים ככה, א', אנחנו לא מתערבים בבחירות שלכם, ב', אם זו מלחמה, ממשלה שיכולה לצאת למלחמה, אז בוודאי ובוודאי שהיא יכולה לפרוץ קדימה לשלום, והוא בדרך כלל, את לא תשמעי אותו רומז אפילו לכיוון של מועמד זה או אחר. הרבה ישראלים לא יאהבו את הנאום שלו באופן כללי, הוא תוקף הרבה. הוא אומר שהמתנחלים, במיוחד את המתנחלים, הוא אומר שהם מתאכזרים לאוכלוסייה הפלסטינית, שצהל נותן להם חופש פעולה, דורש להכריז על נוער גבעות ארגון טרור, ואומר שיש להם נציגות בכנסת. וכמו שהבטחנו כאן שלשום, נורית כאן במשדר הזה, הוא ביקש מעמד של מדינה מן המניין באום, כרגע הם מדינה משקיפה, מדינת פלסטין, אבל הוא סיפר שהאמריקאים כבר הודיעו לו שהם יטילו וטו.
אוקיי. ג'קי חוגי, פרשננו לעיני ערבים, תודה רבה.
תודה, שנה טובה.
שנה לומר. טובה. אל הגבעה שלנו, אנו עולים בקיבוץ גבע שבעמק ישראל, ערש הגבעתרון, חגגו בסוף השבוע האחרון 100 שנים להתיישבות. הקולות מהחגי גבע, בכתבה של יונתן גריל ומאיה אורן.
המדשאה ליד חדר האוכל בקבוצת גבע התעטפה בסוף השבוע חג והפכה לרחבה עמוסת אורחים. בין המשתתפים במופע המאה היו כאלה שרגילים לעמוד מול קהל עוד מהימים שהופיעו בשורות הגבעתרון, ועבור אחרים כמו רוני, תלמידת כיתה ג', זו הייתה חוויה ראשונה תחת אור הזרקורים.
רקדתי עם סבתא, גבע חוגגת 100 שנים וזה מאוד מיוחד.
מאות תושבי גבע הגיעו לחגוג את חג המשק, אולי בפעם האחרונה לפני שהליך ההפרטה של הקבוצה יושלם. נשיא המדינה יצחק הרצוג דאג לשלוח ברכה מיוחדת.
כבר 100 שנה שקבוצת גבע עם מין שילוב מיוחד שכזה, בין עבר מרשים מעין כמותו, עם הווה מתחדש ומתפתח, כמובן כמו בשיר, עם עתיד מבטיח לא פחות. קבוצת גבע תמשיך לעבוד עבורי, מופת להגשמה, ליצירה ולציונות אמיתית.
נטע ענבר וזיו הידין, חברות קיבוץ בשנות ה-80 לחייהן, מגדלות כבר דור רביעי וחמישי על הגבעה. הן צפו בחגיגות בהתרגשות.
היה ערב מהמם, הדמעות זרמו כמו מים, כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה ילדים.
היה ערב מרגש עד בלי סוף, בעיקר התרשמתי מהשיתוף הרב רב גוני של כל האוכלוסייה של גבע.
מי שאולי היו מסמר הערב, כיכבו על הבמה ושימשו אפילו כסבלים וסדרני חנייה, היו הנוער המקומי. בן שמח להיות חלק מהעשייה.
אנחנו עובדים בחינוך, בבתי ילדים, אנחנו עובדים בגנים, בקולבו. כל פעם שמבקשים איתנו עזרה, אנחנו באים לעזור בשמחה. זה גם בא לביטוי עכשיו בחג המאה, ואני שמח וגאה שגבע זה הבית שלי.
אחרי שהאורות קבעו, הכיסאות נאספו, והדשא ליד חדר האוכל שב לקדמותו, קבוצת גבע הקטנה ממשיכה לחגוג את העבר המפואר שמאחוריה, וצופה אל הבאות.
תודה למיה אורן, חברת הקיבוץ שסייעה לכתבה הזאת. עכשיו עוברים לעסוק בערב ראש השנה. מה עושים המוני בית ישראל בחגים? נוסעים למקום אחר. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, במהלך החג צפויים עומסים בנתב"ג ובמעבר טאבה לסיני. שלום עינב.
כן, שלום נורית, בוקר טוב. אכן הרכבת האווירית לחול התחילה כבר ביום חמישי האחרון עם 90 אלף נוסעים שעברו בנמל, והתנועה הזאת יימשך לאורך כל חגי תשרי. היום יעברו בנדבק כ-70 אלף נוסעים נוחתים וממריאים, והצפי בחודשים ספטמבר ואוקטובר ל-4 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות, מה שאומר שצפויים גם עומסים בתורים ארוכים בחלק משעות היום. לרוב שעות הבוקר המוקדמות אלו השעות העמוסות. ברשות שדות התעופה מדגישים שאין צורך להגיע לטיסה יותר משלוש שעות ממועד ההמראה, ובנוסף חשוב לוודא מאיזה טרמינל יוצאת הטיסה, איך בכל זאת נוכל להתמודד עם התור ואף להימנע ממנו. אז מי שעושה רישום לטיסה, צ'קין מהבית ולא שולח מזוודה לבטן המטוס, יכול להגיע לבידוק הביטחוני בלי לעבור בדלפקי הרישום לטיסה. כמו כן אפשר לבצע רישום מוקדם לטיסה יום לפני ההמראה לטסים בחברות אלאל, פגסוס וטורקיש איירליינס. ברשות שדות התעופה תגברו את מערך העובדים כדי להתמודד עם העומס הצפוי, אבל עדיין הטסים יידרשו לגלות סובלנות. גם במעבר הגבול בגין טאבה צפויים עומסים, רק במהלך סוף השבוע האחרון חצו את הגבול לצד המצרי יותר מ-16 אלף נופשים, והנהירה הזאת יימשך לאורך החגים. כן מומלץ לרכוש את אגרת המעבר לפני שמגיעים למסוף.
ההתחממות הגלובלית הייתה שנה אחד הנושאים המרכזיים לשיחה. לא מספיק. אבל כך יהיה גם בשנים הבאות. גם אם הערב היא עדיין לא משפיעה לנו על הארוחה החגיגית, נראה שבעוד כמה עשורים, ארוחת החג תראה אחרת. הנה הכתבה של כתבתנו לענייני סביבה, ענבר פייבל.
לשינויי האקלים יש השפעה מכרעת על העתיד שלנו ועל המזון שאנו צורכים. גם ארוחות החג עתידות להיראות שונה, אם לא נשכיל לטפל בהתחממות העולמית בזמן, כפי שמסביר הדוקטור רם פישמן, חוקר קיימות באוניברסיטת תל אביב.
בתרחיש האופטימי שבו נבחר לשנות את דרכנו, צלחת החג תראה די דומה להיום. מעבר לחגים, ביום יום כנראה שנאכל הרבה פחות בשר ודגים. בתרחיש הפסימי, שבו המשכנו להרוס את כדור הארץ על ידי שיטות הייצוא ההרסניות שלנו, יש סיכויים טובים שכבר לא נוכל לאכול רימונים ופירות אחרים, בגלל שיהיה הרבה יותר קשה לגדל את הפירות האלה.
גם האוכל שאנחנו אוכלים משפיע על הטמפרטורה בחוץ. הדוקטור דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, ממליצה להפחית צריכה של מזון מן החי.
מדינת ישראל אנחנו מספר 1 בצריכת עוף ומספר 4 בצריכת בקר בעולם. לכל אלה יש השלכה מכרעת על התחממות כדור הארץ. מה מומלץ לעשות? בעיקר ירקות, פירות וכמובן לצמצם עד למינימום צריכה של בשר בקר.
ומי שלרוב נהדרים מהשיח האקלימי הם מקבלי ההחלטות. עומר גינסבורג, מנהל תחום סביבה ומזון בעמותת אנימלס, דורש מהממשלה לנקוט בפעולות מול המשבר.
כחמישית מכל גזי החממה שנפלטים בעולם מדי שנה, הם מגיעים מייצור וצריכה של מזון מן החי. כשישראל מצהירה שהיא רוצה שהישראלים יצרכו פחות מזון מן החי, היא לא יכולה לנקוט בצעדים שיגרמו לישראלים לצרוך הרבה יותר.
בעוד כמה עשורים, גם התזונה שלנו לא תחמוק מההשלכות של משבר האקלים. אבל גם עוצמת הנזק הסביבתי שאיתו האנושות תיאלץ להתמודד, כנראה תלויה במזון שמונח על הצלחת שלנו.
בידוד חברתי, קנאה מוגזמת ורכושנות הם חלק מסימני ההזהרה לזוגיות אלימה. תקופת החגים עלולה להיות קשה במיוחד עבור נשים שחוות אלימות. כתבתנו לענייני רווחה, מאיה שוקן, שוחחה עם אישה שיצאה ממקלט לנשים מוכות, לחיים חדשים, לקראת השנה החדשה.
אלימות לכל דבר זה לא רק החוותה הראשונה, שאף פעם היא לא מסתיימת בראשונה.
אסור להתעלם מאף סימן, ואם את לא בטוחה, תספרי. זה המסר של יעל שם בדוי, יוצאת מקלט במרכז הארץ.
משפחה שלי באים לשים אותה לטלפון ברמקול כדי שישמע מה הולך. אם זה מצלמות ומי בא ומה אכלתם ומה שתיתם ותעדי אותי בהכל. אני הייתי פשוט משנה את הפרצוף שלי, הייתי כאילו ממש יכולה להיות במצב של בכי, של חרדה. לא יודעת איך אני מחזיקה את עצמי אפילו ולא נופלת מרוב מה שעברתי לפני כן, וללכת למשפחה וכאילו כלום לא קרה. כל זמן במצב של לגונן עליו, לרחם עליו, ולא ראיתי את עצמי אפילו.
מעבר לאלימות הפיזית, מספרת יעל על הקושי להתמודד עם האלימות השקטה. הנפשית. היא מסבירה שעד המכה הראשונה לא באמת שמה לב לאובססיה ולקנאות שעטפה את חייה, אז היא הבינה שעליה לברוח.
אני תיארתי לעצמי את ההרגשה של המקלט שזה מסתירים אותך וגיליתי מקום קסום. את מקבלת את התמיכה ואת ההדרכה ההורית. ילדים פשוט מה שהם ראו שעושים לי בבית, שדורכים עליי ומוחקים אותי, ואני פתאום את מגלה שאת יכולה כאילו להזדקף.
רגע לפני תחילת השנה החדשה, יוצאת יעל עם ילדיה לדרך חדשה. עכשיו, בתחילת ההכנות לחג, היא נזכרת מה עברה באותה התקופה, רק כמה שנים קודם לכן.
לנסות לשמור על הרירה כמה שיותר רגועה, לשים לב מה מוציאים מהפה, ולא להגיע לרגע האחרון איתו. אני זוכרת שגם הייתי אפילו מבקשת ממנו, אם אנחנו מתארחים גם, או לנסות כאילו להבליג, שלא יהיה איזה משהו נפיץ, ש... או אם אפילו משפחה שמסביב, התפרצויות פתאום שיכולות להיות. זאת אומרת, להלך כזה,
את
יודעת, בחשש.
זו לא החוויה רק של יעל. סלעית גבע מנהלת מקלט בעמותת בת מלך בו שהתה יעל, נדהמת מדי שנה מעוצמת החרדה סביב החג, אך בו בזמן מתרגשת ממאמצי הסיוע החיצוניים, בין השאר של הקרן לידידות.
עשינו את ישיבה עם אנשים ויצא לחץ מטורף של אנשים, איזה פחד מהחג. יש הרבה אנשים מאוד מאוד טובים, ובאמת חילקנו לאנשים את הכרטיסים של הקרן לידידות. הרבה נשים לא היה להם שום שליטה על הכסף, מה אני קונה, כמה אני קונה, ופתאום יש להם איזשהו סכום כסף שהן יכולות לבחור איזה בגדים לקנות לילדים שלהם לחג.
יעל הסבירה שהיא הסכימה לשתף בסיפור שלה במטרה להזהיר נשים אחרות, ולהסביר שמקלט הוא לא כלא, אלא הדרך של אישה לצאת לחופשי. במיוחד עכשיו, לקראת תקופת החגים הארוכה שכוללת זמן רב בחיק המשפחה, על נשים להכיר את הסימנים, והכי חשוב, לא להשאיר בבטן.
אם מרגישים איזה סוג של איום מסוים, אז משהו שם לא תקין. כשאת נמצאת בזה לבד, זה בכלל מאוד מקשן. במיוחד שיש שטיפת מוח עם מילים שהן מאוד 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 מקטינות אותך, את לא שווה כלום, ומסתכל עליך בטפס מאופס. כל המילים האלה זונפות אותך, אז את מרגישה כל כך... באמת, אני מתחילה להאמין לזה. אז יש את הטוב ואת הלא טוב צריך, ומאוד קשה לדעת איך לצאת משם. וחבל להגיע לנקודה הזאת ולהתחרט, לקום ולעשות את המעשה הזה, ולא לפחד. הפחד משתק, רק מודים אחר כך.
תודה למאיה שוקן על הכתבה הזו. יש הרבה ארגונים ועמותות שפתחו מקלטים ומסייעים לנשים שחוות אלימות במשפחה. ניתן לכם מספר טלפון אחד של קו הסיוע של עמותת בת מלך שמפעילה את המקלט שעליו דובר בכתבה. 1-800-292-333. 1-800-292-333. שנה טובה. משה שלונסקי איתנו לקראת מחשבות בעם, שלום.
שלום, ערב ראש השנה, אתמול על גשר חמד, שוב תקיפה של מפגינים נגד נתניהו, רמי בן יהודה, פעיל ליכוד בשכר, תקף את רמי מתן, אחד מגיבורי מלחמת יום הכיפורים, שניהם הוזמנו לחקירה במשטרה, כי זה ברור, גם השמאל תוקף מפגיני ימין, המשטרה תחקור. סקר לשנה החדשה, 59% מאושרים מאוד, ישראל עובדה קיימת 62%, 1% מוטרדים מאיכות הסביבה. המסקנה שלי, הישראלים לא רואים טלוויזיה, עיתונות או אתרי אינטרנט. איתמר בן גביר חוזר לאולפנים, אז הוא אמר מה שאמר עכשיו, שינוי ראות פתיחה באש, הגנה על החיילים, הנה צומח לנו גנרל חדש, רק שצהל אפילו לא ידע. חג שמח.
חג שמח, שלונסקי, מי איתך במחשבות בעם הבוקר?
בן דרור ימיני.
בן דרור ימיני, אוקיי, שנה טובה לשניכם, מחשבות טובות.
יורדים לשטח עם רמי שני.
רמי שני, שוב בוקר טוב.
בוקר טוב נורית למאזינות ולמאזינים. מתנהל בארץ מרוץ שעיקרו הנחה של מנת דג על השולחן, דג שפותח מתרביות רקמה או דג שגודל מחוץ לגוף ימי. בכנס לפיתוח החקלאות הימית באזור דרום הארץ צפוי להיות מוצג מערך לגידול בצורה כזאת שתכליתו הפקת הדג ואפשרות שימוש נוסף במים שבהם גדלים הדגים. דוקטור אורי יוגב מהמרכז הלאומי לחקלאות ימית סיפר להסקט מה שקורה מחר המגזין המדעי של גלי צהל על תהליך הפריה של דגים לגידול בצורה כזאת וגם על היתרונות שבכך.
בסלמון לוקחים את הביצים מהנקבה ואת הנזרעים מהזכר ובאופן מלאכותי עושים את ההפריה. הדגים נחשבים מאוד מאוד יעילים בהפיכה של המזון לביומסה, לבשר, והם צריכים להגיע בערך ל 30% יעילות. זאת אומרת 30% מהמזון הופך להיות בסוף ביומסה של הדגים.
אוקיי.
אבל ה-70% הנותרים הם מופרשים למים, חלקם בתור חלק מומס, וחלקם חלק מרחף, ההפרשות של הדגים.
כן.
כן. ובשניהם צריך לטפל. עכשיו, אם זה מערכות של מים מתוקים, אז אפשר להשתמש בחומר המומס שבמים בתור דשן לצמחים, וזה אקוופוניקה.
אוקיי.
שזה טכנולוגיה עכשיו שהיא גם מפתחים אותה.
אז בקרוב דגי ים שמקורם ביבשה, אם אתם מתכננים להגיע לכנס או נמצאים בדרכים לטיולים או למקומות אחרים, נזכיר לכם הנהגים ורוכבי האופניים, האופנועים והגלגילונועים, לשים לב אלה לאלה וגם להולכי הרגל. ירדנו לשטח לראות איך עולם הדממה של הדגים עולה ליבשה. בריאות לכל, שנה טובה ובוקר טוב ישראל.
7:52, לאן נטייל בחג? ירון צרקה, הצפר הראשי של קק"ל, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
אז טוב, אנחנו כבר יודעים שהתחלו סימני הסתיו, כי גם מי שחם לו נורא ועדיין לך, נוסע בדרכים ורואה חצבים, אבל אם נרים את העיניים למעלה, אנחנו כנראה גם שם צריכים לזהות סימני סתיו, נכון?
בהחלט, אנחנו נמצאים בסי של נדידת הסתיו של הציפורים. ישראל היא מעצמת נדידה בקנה מידה עולמי, והשמיים שלנו, ולא רק השמיים, מלאים בציפורים נודדות עכשיו.
אז רגע, הן נודדות מה? הן כאילו יוצאות מכאן והולכות למקום אחר, או שהן פשוט רק חולפות מעלינו?
אז חלק מהציפורים, חלק קטן מהציפורים האלה שאנחנו רואים כרגע, באמת קיננו אצלנו, ומתחילות בנדידה שלהם לכיוון משכנות החורף שלהם באפריקה, אבל רוב הציפורים שחולפות מעלינו עכשיו, כמו שאמרת, באות באמת מאזורים יותר צפוניים. זה מתחיל ממש מאזורים של הקוטב הצפוני, אבל הרוב זה באמת ממזרח אירופה ומערב אסיה, שישראל היא ציר הנדידה המרכזי של הציפורים האלה בדרך לאפריקה. זה מה שקורה עכשיו בסתיו. באביב כמובן, אנחנו ציר הנדידה בכיוון ההפוך אל אזורי הכינון האלה.
עכשיו, מה, בסוף כולם מתרכזים באפריקה, במסיבה גדולה של ציפורים?
כן, כן, כן. בחורף קשה מאוד למצוא מזון בכל האזורים הצפוניים האלה. למרות שעכשיו כשיש שינויי אקלים, אז באמת יותר ויותר ציפורים בוחרות להישאר באזורים צפוניים ולא להמשיך עד אפריקה, אבל זה כבר באמת סיפור אחר שקצת מקלקל לנו כרגע את חגיגת הנדידה.
אז רגע, באמת מה, אז מה, במה הן מסתפקות שם בקור?
שוב, כשקר זה לא רק, זה גם הקור וגם התקצרות הימים. ברגע שקר והכל מכוסה בשלג ואין פירות על העצים, כן. ואין חרקים ואין זוחלים, אז אין כל כך מה לאכול שם. אנשים קצת באזורים קרים באמת יש להם פידרים כאלה ונותנים אולי לציפורים שנשארות קצת לאכול, אבל זה באמת אתגר עצום, ולכן הציפורים פשוט יורדות דרומה. השאלה כמה דרומה. אנחנו מכירים לדוגמה את התופעה של אגורים אפורים שלפני 30 שנה כמעט לא היינו רואים אותם בחורף בישראל, כולם היו באתיופיה, אבל בעשרות השנים האחרונות יותר ויותר אגורים בוחרים לא להמשיך עד אתיופיה ולהישאר בישראל. בישראל אין להם שום בעיה להיות בחורף.
כן, אז תגיד רגע, אתה באמת דיברת על האגורים, ואנחנו יודעים שבמהלך השנה בחולה היה ממש התפרצות של שפעת העופות, כי באמת יש כאן צפיפות מאוד מאוד גדולה, וגם מאכילים אותם כדי שלא יזיקו לגידולים החקלאיים. מה קורה שם עכשיו? כלומר, ממשיכים להאכיל באותה צורה?
אז תראי, קודם כל צריך לשים את זה באיזשהו הקשר יותר רחב. במשך השנה זן מאוד מאוד אלים של שפעת העופות פגע במאות אלפי עופות בכל רחבי העולם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לפחות 400 אלף עופות שאנחנו יודעים שמתו מהשפעת הזאת. זה התחיל בחצי הכדור המזרחי שלנו, אחר כך עבר גם ליבשות אמריקה, ובכל המקומות האלה אין שום מאכלה של הציפורים האלה. מה שמאפיין את הציפורים האלה שמתו השנה משפעת העופות זה התלהקות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, זה ציפורים שבאופן טבעי ישנות בצפיפות או מקננות במושבות כינון ונמצאות בגופי מים, והווירוס הזה הוא חי טוב מאוד, כן. במים קרים, ולכן מתרחשת בגופי המים האלה הדבקה מאוד מאוד גדולה. זה גם מה שקרה באגמון החולה לאגורים. אגורים באופן טבעי לנים במקווה מים בצפיפות מאוד מאוד גדולה, ובמהלך הלינה הזאת התרחשה עיקר ההדבקה, ובאמת האירוע הטרגי הזה.
תגיד, בקצרה, לאן כדאי לבוא בחג אם מי שרוצה בכל זאת ככה ליהנות מהנדידה?
אז תראי, יש לנו את אתרי הצפרות של כנפי קקל, אנחנו מדברים בתל אביב, יש את פארק צפרות ראש ציפור שנמצא בגן יהושע, כמובן אגמון החולה, שהגורים צפויים להגיע אליו בתחילת אוקטובר, אז אנחנו לא מדברים עוד על ראש השנה, אבל סוכות כבר יהיה ממש בתוך הציפור הזה של הגורים. יש לנו גם סקר נדידת דורסים ביער חורשים, גם כן במרכז הארץ, ציר הנדידה המרכזי של העופות הדורסים עובר ממש מעל גוש דן.
בקיצור, מי שמחפש פעילות, הרבה פעילות ציפורים, ירון צרקה, הצפר הראשי של קק"ל, נאחל לך ולציפורים, שנה טובה.
שנה טובה, בריאה, מבורכת לכולם.
בהחלט, וחג שמח. ואנחנו לפני השיר, אנחנו ניתן את הקרדיטים כדי שלא נפריע לך ואלברשטיין עם השיר היפה. תודה לעורך איתי שריג, תודה למפיקה מאיה שוקן, לצידם נועה ברנס על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני אסף סיטון, עורך הדיגיטל הוא יוסף ריס, מיד אחרינו מחשבות בעמי, משה שלונסקי ובן דרור ימיני, אני נורית קנטי, שנה טובה לכולכם, שנה טובה לחקלאים, לחיילים, לילדים, להורים, לכולנו, בבקשה, חווה אלברשטיין עם השיר המהמם הזה, שיר תשרי.
ראיתי נחלי עלים ואולי זה רע בוא הביתה בי